ערב טוב. הלשונות. זה בעצם מה שאנחנו עושים כל הזמן, מדברים. מדברים בכל מיני שפה ולשון. בכלל, השפה, הדיבור, מיוחד לאדם, לפחות בצורתו האנושית. יש לאדם אוצר מילים גדול יותר מכל בעלי החיים, אף על פי שנמצאו כמה שפות של בעלי חיים, אבל הרבה יותר דלות משפתו של האדם. ולא בכדי הגדירה התורה את האדם כמדבר, ויהי האדם לנפש חיה, מתרגם אונקלוס רוח ממללה. וכן רש"י אומר שהאדם נפשו החיה שבכולם, שנתוסף בו דעה ודיבור, דעה המסוגלת לבוא לידי ביטוי על ידי דיבור. וכן ייתכן מאוד שהבנת מהותה של השפה תקרב אותנו להבנת מהותו של האדם, ולכן מן הראוי להתבונן בדבר הרבה. עובדה מוזרה הראויה לתשומת לב היא שבני אדם מדברים בשפות שונות. יש כיום על פני כדור הארץ יותר מ-2,000 שפות מדוברות. זה דבר משונה. מה קרה לו למין האנושי שאיננו מסוגל, מה קרה לו למין האנושי שאיננו מסוגל להתבטא בשפה אחת? הרי על פני כל כדור הארץ לכל בני האדם יש אותם עיניים ואותם איברים, וכאשר מדובר באיבר של הדיבור, הלשון, הנה אנחנו שומעים שפות שונות. הלא דבר הוא. בכלל נשאלת השאלה מהו מקורה של השפה. כלומר, מי החליט שלבקבוק קוראים בקבוק ולשמש שמש, או בכל שפה שהיא? כלומר, מי החליט שלשולחן יקראו טייבל באנגלית, ובעצם כל מילה ומילה, כל מבנה של שפה, יש לנו לשאול באמת מי החליט על הדברים האלה. בספר הכוזרי, במאמר ראשון, ישנו דיון שהוא לא היחיד שדן בו, היו אחרים גם שדנו בשאלה הזאת, האם השפות הן הסכמיות או טבעיות או אלוהיות. הדעה המקובלת בימי הביניים הייתה, בעקבות אריסטו, שהשפות הן הסכמיות. מה זה הסכמיות? כביכול בני האדם ביום מן הימים התאספו והחליטו שלכיסא קוראים כיסא. איך הם התאספו בשביל להחליט על זה? אני לא יודע. בטח הם אמרו כל מיני קולות משונים, ויום אחד הרים כיסא ועשה הבעת שאלה, ואז כולם אמרו כיסא, ומאז קוראים לכיסאות כיסא. כן? זאת התפיסה האומרת שהשפות הן הסכמיות. מעניין מאוד שהדעה הזאת התהלכה הרבה זמן, למרות שמעולם לא ראינו אדם שהמציא לו שפה ומדבר בה, לא מצאנו. ובאמת רבי יהודה הלוי מעמיד על כך בספר הכוזרי, על הגיחוך שיש בתפיסה הזאת, כאילו שבני אדם בעלי תבונה חסרי שפה החליטו ביום מן הימים לקרוא לדברים כפי שהם קוראים. וזה קצת דומה לדעה בתחום הפוליטי, כן? במאה ה-17 ניסו פילוסופים להסביר מה מחייב אותי, אני כפרט, לקבל את השלטון של המדינה. אז היה אחד המציא את המושג האמנה החברתית. כביכול, עצם העובדה שאני חי בחברה, זאת הראיה שאני חתמתי באופן בלתי כתוב ובהסכמה לא מובעת, הסכמתי לחיות לפי איזשהו חוזה הקושר את כולנו. קוראים לזה האמנה החברתית. זה ביטוי יפה מאוד, רק שהוא פיקציה. כן, מעולם לא ראינו שבני אדם החליטו יום אחד להתאסף ולחתום על אמנה חברתית, ושמי שלא מסכים לזה יצא אל המדבר. אין עשו דבר גם כן. האמירה שהשפות הן הסכמיות, זה יותר יפה בתור פיקציה, בתור איזה משהו מופשט, אבל לא בתור ממשות היסטורית. ישנה תפיסה אחרת אומרת שהשפות הן לא הסכמיות, אבל הן טבעיות. כלומר, כמו שזה טבעי לחתול לרדוף אחרי העכברים, כך זה טבעי לבני אדם לדבר. אבל גם זה קשה, כי אם נאמר כך, אז מדוע השפות משתנות? מדוע הלטינית איננה יפנית למשל? אף על פי כן אפשר לראות, כבר זה דבר שאנחנו עדים לו, שישנה התפתחות של השפה ללא התערבות של שום גורם חיצוני. שפות מתפתחות מעצמן. למשל, פעם בעברית עתיקה, כשרצו שמישהו ישמע אותי, הייתי אומר לו שמע. בעברית מודרנית יש מילה שהשתלשלה מזה, זה שמע. כן? זה דומה קצת, רק שזה בצדיק עם צ'ופצ'יק, מם ואלף. פעם זה השין מם עין עם שבע נע. אז בכל זאת יש התפתחות פנימית של השפה. במקום שמע, שמע. ואי אפשר לומר שאין קשר. השאלה היא מה גורם להתפתחות הפנימית הזאת. אנחנו לא מצליחים בדיוק לעמוד תמיד על השורשים של ההתפתחות הזאת. מה רוצה רבי יהודה הלוי בכך שהוא פותח את הדיון הזה? הוא רוצה לומר, אתה מוכרח להכיר שיש בתוך הנפש האנושית איזשהו יסוד שאינך יודע את ראשיתו. אינך יודע מתי זה מתחיל. ההתבוננות בשורשי השפה מרגילה את האדם לראות את ההתחלה של עצמו מחוץ לעצמו. זה מהדברים שנותנים יראת שמיים. כן, אם האדם יתבונן בעובדה שאין הוא מצליח לעמוד על סוד השפה, ייתכן אם כן שהוא יבין את הצורך שלו לגעת גם בעולמות יותר עליונים. כן, יש בשפה איזשהו סוד. מעניין, למשל הרמב״ם אמר שהשפות הן הסכמיות, והר"ן רבנו ניסים מגרונה בפירושו למסכת נדרים נראה שהוא עושה איזשהו חילוק בין השפה העברית לבין שאר השפות. אבל זה לא לגמרי ברור. והם רגילים לומר שהשפה העברית היא שפה אלוהית. גם זה צריך לברר מניין לנו. כי הרי גם השפה העברית, אנחנו רואים שהיא פרי של התפתחות לשונית במהלך הדורות. גם כן. כי אני צריך לעמוד על הדבר הזה. העברית נקראת אצל רבותינו בשם לשון הקודש. וזאת למה? כן? כביכול יש פה מעמד מיוחד לשפה אחת מבין השפות האנושיות, עד כדי כך שמכנים את השפה הזאת בשם לשון הקודש. מה רוצים לומר בזה? הרמב״ם אומר טעם רציונלי פשוט ולכאורה גם לא משכנע. הוא אומר שאין בשפה העברית שום מילה לדברים גסים, לא לעברי הרבייה ולא להפרשות של האדם. לכל הביטויים האלה יש רק ביטויים מושאלים. אין ביטויים ספציפיים לדברים שהצניעות ראויה להם. לכן אומר הרמב״ם, זאת הסיבה שבגללה לשוננו נקראת בשם לשון הקודש, כי היא מדברת בקדושה, בצניעות, בפרישה מן השפלות. זה דעת הרמב״ם בספר מורה נבוכים. הרמב״ן רבנו משה בן נחמן חולק על הרמב״ם. הוא אומר, מה פתאום לשון הקודש נקראת כך? כי זאת הלשון של הקודש, הלשון שבה הנבואה פועלת, או יותר נכון, הלשון שבה נברא העולם. לא ידעתי שצריך לשון כדי לברוא את העולם, אבל ככה הרמב"ן אומר, שיש איזושהי לשון, שפה, שהיא הבסיס, היא הסטרוקטורה הבסיסית של כל דבר. באמת יש הרבה דברים כאלה במדרש. למשל, שהקדוש ברוך הוא, איך אנחנו יודעים שהעולם נברא בלשון הקודש? אומר המדרש שנאמר, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. כלומר, אדם הראשון קינה את אשתו אישה, בגלל שאישה זה הנקבה של המילה איש. וככה מופיע במדרש. ומכאן שהעולם נברא בלשון הקודש. באמת זה נכון, לא מצאנו בשום שפה בעולם שהמילה המציינת את האדם הנקבי תהיה מילה נקבית של המילה המציינת את האדם הזכרי. למשל, ניקח לדוגמה איך אומרים איש בארמית. גבר. איך אומרים אישה בארמית? איתתה. כן? לא אומרים גברתה. גבר, איתתה. כן, אנחנו אומרים שבארמית אין המילה אישה נקבה של המילה איש. גם ביוונית. כן? אנתרופוס זה איש, אישה, גינאה. כן? וכן, מישהו יודע צרפתית פה? נדמה לי שבצרפתית אומרים אום, פעם, של איש ואישה. גם באנגלית, כן? בשביל איש אומרים מן, בשביל אישה מנס, לא, לא אומרים מנס, נכון? וומן. זאת אומרת שאין המילה המציינת את האישה באנגלית, היא אינה הנקבה של המילה איש. כן? מן, וומן. וומן זה לא נקבה, כמו הרצון שהוא מציין נקבה. או, אז אם כך, אגב זה גם ככה ביפנית. מי שיכול להוכיח את ההפך, שיקום. כן. טוב, אני אומר ש... אז לכן אומרת הגמרא בעברית, כבר בלשון הקודש נברא העולם. מה פירוש הדבר? למשל במקרה של איש ואישה זה דווקא מאוד מהותי. השפה העברית היא השפה היחידה שרואה את האישה כנקבה של האיש, או את האיש כזכר של הנקבה של האישה. כי בשאר השפות, לפי מה שאנחנו רואים כאן, מדובר בעצם על שני סוגי בני אדם. יש אדם שלם ממין זכר ויש אדם שלם ממין נקבה, וכל אחד הוא שלם לעצמו במה שהוא. אז מדוע הם מתחתנים? כי הם זקוקים זה לזה, אבל זה לא יחס מהותי. כמו שלמשל אדם זקוק לתפוחי אדמה ולכן הוא אוכל תפוחי אדמה, זה לא אומר שיש קשר מהותי בינו לבין תפוחי אדמה. אז איש זקוק לאישה ואישה זקוקה לאיש, זה לא קשר מהותי. רק השפה העברית מבחינה שהאיש והאישה הם שני חלקים של זהות כוללת, והזהות הכוללת הזאת מכנים אותה בשם אדם. זאת אומרת, כשאנחנו אדם, אנחנו מדברים על האדם בכללו. כשאנחנו מדברים על הפרטים, אנחנו נקרא להם או איש או אישה כחלקים של איזה כלל. אגב, אם כבר, מהו הנקבה של המילה אדם? אדמה. לכן אפשר להבין מדוע אין אומה ללא ארץ, מדוע היחס המיוחד של עם ישראל אל ארצו הוא כיחס של איש אל אשתו, אל בעל ואישה, כפי שמופיע גם הרבה בנביאים. מה זה משהו מיוחד לנו, בעוד שאצל שאר האומות האדמה נחשבת כאם. כן, יש ביטוי כזה, אמא אדמה, זה ביטוי גוי. כן, motherland בלעז. כן, הארץ, ארץ האם. כן, אצלנו זה לא כך, ארץ האם שלנו היא מצרים. וכן, לכל פנים, יש ביטוי כזה, כך אומר הרמב"ן, שבלשון הקודש נברא העולם, השפה מבארת את המהות האמיתית של הדברים, היא העברית, ולכן היא לשון הקודש. כביכול, ריבונו של עולם, כשרצה לברוא טייפ ריקורדר, אסף את האותיות ט, י, י, פ, ר, י, ק, ו, ר, ד, ר, ויצא ונברא הטייפ ריקורדר. או אם תרצו, טוב, זה נגיד כלי מלאכותי. אבל נאמר, ריבונו של עולם אמר ויהי, כלומר רצה, העלה ברצונו את האותיות שין, מם, שין, יצא השמש. זה משהו כזה. זה הרעיון של הרמב"ן. מעניין שהיה גם איזה גוי אחד בצרפת לפני 200 שנה שהגיע למסקנה דומה. אדם שחקר את השפה העברית, קראו לו פאבר דוליבה, והוא החליט שהשפה העברית היא מהשפות המקוריות ביותר של האנושות, והוא הסביר כיצד כל אות בעברית מבטאת סוג של רצון, ושצירוף האותיות הוא צירופי רצונות, וכך שכל דבר במציאות אינו אלא ביטוי לאיזשהו רצון. מעניין אגב שלדברים בעברית של ימינו קוראים חפצים, אין, כלומר החפץ זה רצון מוגשם שקיבל צורה. כך שאם אני יודע מה זה חט, תו, ו ולמד, אני יודע מדוע חתול הוא חתול. יש מי שגם העמיק בזה במיוחד, זה רבנו הגדול הרב קוק בספרו ריש מילין, שקצת ביאר מהו הרצון הגנוז בכל אות עברית. אני אקח כדוגמה פשוטה. מה? סליחה? אני אקח כדוגמה פשוטה. למשל, האות א'. דבר פשוט. א' זה האות הראשונה. אם היא האות הראשונה, היא צריכה לבטא את הראשית. והראשית, כל אחד יודע, זאת אחדות שהייתה המקור של הריבוי. ולכן יש יוד. יוד זאת נקודה אחת, זאת נקודה קטנה, אבל יוד, העשר, זה המספר המקסימלי. כמובן שגם הריבוי הזה יש לו מגמה אחדותית, לכן יש גם יוד תחתונה. ויש גם קו אלכסוני מן האידיאליות השמאלית אל המעשיות הימנית. ואז יוצא לנו עוד א', עין פשוטים. וכמובן, מכיוון שהאלף היא ראשית הלימוד, אז האלף וכל לימוד בראשיתו הוא תרגום, הוא לא ההתחברות אל הדבר עצמו, לכן האות א' פירושה ללמוד בארמית, כי ארמית היא שפת התרגום. כן? בארמית אלף פירושו למד. איך אומרים ללמוד בעברית? למד, נכון? כלומר א' למד. כשאדם כבר למד כראוי, הוא גם יכול ללמד את זה בפה שלו, נכון? א' למד פה. אז א' למד פה זה באמת האותיות א'. נוגמה. אפשר קצת להעמיק בדבר הזה, כן? זאת אומרת שהאלופנו בסובלים, שגר אלפיך והשטרות צונך, מה זה אלפים שם? שברים. השור, מה תפקידו בחקלאות? לחרוש. כלומר, הוא עושה את העבודה הראשונה. ראשית כל פעולה זה החריש. אם כן, זה נותן את השם לאות הראשונה. עכשיו, זה רק אם אנחנו מתבודדים באלף מצד עצמה. אבל אם אנחנו למשל ניקח את האלף עם הבית, אז כבר תהיה משמעות אחרת לגמרי. אב. מה פירוש אב? אב זה גם מי שנותן חיים, אבל זה גם מלשון רצון, נכון? ולא אבה השם אלוהיך לשמוע אל בלעם, נכון? מה זה לא אבה יבמי? מה זה לא אבה? לא רצה. אם כן, אב זה הרצון. הרצון היותר מקורי בנפש, לפי השפה העברית, איננו הרצון לחיות, כפי שרגילים לחשוב, אלא הרצון להחיות, לתת חיים. לכן האב הוא אב. הרצון הוא לתת חיים. פשוט מאוד. כן? אם אנחנו רוצים לסבך את זה קצת יותר, נצטרך למשל להגיד, להבין איך, למשל, הקשר בין א', ב' וקוף. מדוע זה יוצא אבק? כן? וכן הלאה. אם נתבונן בשורשי השפה, אנחנו נוכל גם להבין את המהות של כל נברא. זה בעצם פיתוח של דברי הרמב"ן בפרשת כי תישא, פרק למד פסוק י' ג', שחולק על הרמב"ם שאמר שלשון הקודש זה רק בגלל שהיא לשון נקייה. אבל כרגיל, כל מקום שאנחנו רואים מחלוקת לכאורה מהותית בין הרמב"ן לבין הרמב"ם, אנחנו יודעים שבאמת אין מחלוקת וששניהם אומרים אותו הדבר. כי מהו הייחוד, בואו נחזור לרמב"ם, מהו הייחוד של השפה העברית לפי הרמב״ם? שאין בה כינוי לעברי הרבייה. מדוע אין כינוי כזה? לא בגלל שהפעולה של הרבייה היא פעולה מגונה, אדרבה, פירור ורבו נאמר בתורה, אלא בגלל שזאת פעולה נעלמת מרוב קדושתה. אותו דבר אומר הרמב"ן, זאת השפה שבה נברא העולם. כלומר הפעולה של הולדה של המציאות, הולדת המציאות, מתחילה מן השפה העברית. לכן אין כאן מחלוקת מהותית, וזה דורש מאיתנו התבוננות מרובה בסוד האותיות. נכתבו ברוך השם ספרים רבים בנושא הזה על מהותם של האותיות, וזה שייך יותר לסתרי תורה, לתורת הקבלה. הכוונים, יש אם כן שפה ראשיתית. בואו נחזור למשל, אבל דרך השפה הראשיתית הזאת אפשר למצוא יסודות בכל השפות כולן. למשל, ניקח כדוגמה פשוטה, האות מם. כן? קשה לבטא אותה, כי השפתיים סגורות, מם. דבר מעניין הוא שבכל השפות כולן, העיצור הוא היסוד של המילה שפירושה אימא. בכל השפות. ויש לזה טוב, זה מובן. בגלל שהתנועה הראשונה שעושה התינוק זה נכון? לכן לא במקרה, או הגניקה, או ההתייפחות הראשונה. ולכן אפשר למצוא איזשהו יסוד משותף בכל השפות. המם, בתור יסוד האימהות. ואז אפשר באמת מזה לראות איך אולי יש איזשהו יסוד משותף לכל השפות, אבל הדבר הזה הוא בכלל לא פשוט לבירור. יש הרבה תיאוריות שנאמרו בנושא הזה. נביא רק אולי דוגמה אחת של ניסיון. יש משל מישהו ש... אגב, כל מי שהתעסק, אני פחות או יותר ראיתי, כל אלה שחקרו את מהות השפה, תנסו לנחש מאיזה עם הם. תמיד יהודים, משום מה. כן? יהודים מתבוללים, יהודים מסובכים, אבל הרבה פעמים, לא אמיתי אומר תמיד, אבל הרבה פעמים מדובר ביהודים. כנראה שסוד השפה זה עיסוק מיוחד ליהודים, כמו אגב הפסיכולוגיה. כל הפסיכולוגים הגדולים בעולם הם יהודים, חוץ מאחד שהיה אנטישמי, יונג. אבל כל השאר יהודי. מה? חומסקי. חומסקי הוא יהודי. אבל הוא יהודי. כן. כן, גם הג'אז' ואבו חציר, כל אלה שכתבו על מהות השפה, הם יהודים משום מה. לא יודע, זה דבר שאומר דורשני. כנראה שאנחנו מבינים שאנחנו העם ששומרת בקרבו את סוד הדיבור, ולכן אותנו הנקודה הזאת מעניינת במיוחד. אחת התיאוריות המעניינות, אני לא בא לחתום על התיאוריה הזאת כנכונה, אני רק רוצה להראות איך אפשר לחקור לפעמים בצורת חשיבה שאנחנו לא תמיד רגילים אליה. למשל, המילה שמציינת את הבוקר בארמית, אלסה באנגלית. איך אומרים בוקר באנגלית? מורנינג, נכון? מורנינג. יש מילה דומה לזה בגרמנית, איך אומרים? מורגן, נכון? מורגן ומורנינג. אז מה יגידו חוקרי הלשון? יגידו, תראו, זה שפות דומות, בעלות שורש משותף דומה, לכן זה הפך באיזשהו זמן למורנינג, זה נהיה מורגן. בסדר, אבל למה זה נהיה מורגן וזה מורנינג? תסביר לי. אין הסבר. אז אחת התיאוריות שנכתבו בשנים האחרונות אומרת כך, שצריך להשוות את זה למילה אחרת קרובה לזה באותה השפה. למשל, למילה morning באנגלית יש קרבה למילה morning, שפירושה אבלות. נכון? morning זה אבלות. יש בגרמנית מילה אחרת דומה למורגן, זה מורג, שזה חדר מתים. אז כלומר, איזה שזה כנראה, השפות בנויות באופן כזה שהן קושרות את הבוקר עם המוות. מעניין גם בעברית, בוקר, קבר, אותם אותיות. כן? ואז ייתכן, אבל זה דבר שצריך לברר אותו, נעשו מחקרים קצת בכיוון הזה, שישנה איזושהי סטרוקטורת יסוד לכל השפות, ואז במובן הזה אי אפשר לחזור אל השפה המקורית, לא במובן שרגילים לפעמים כמה דתיים לומר העברית הם כל הלשונות, שכל השפות התפתחו מן העברית, כי זה קצת ילדותי לומר את זה. כן? כי זה קשה מאוד לראות למשל איך היפנית התפתחה מן העברית וכדומה, אבל הכוונה שיש איזושהי סטרוקטורת יסוד שהבסיס שלה נמצא בתוך מבנה האותיות של העברית, ואז אפשר דרך זה להבין במה מדובר. אגב, יש לפי זה הבנה מיוחדת של מה היא בלילת הלשונות. התורה מספרת דבר מאוד מעניין בסיפור מגדל בבל המפורסם, שהגלות הראשונה היא גלות הלשונות. אשר לא יבינו איש את שפת רעהו. זה היה ראשית הפיצול של הזהות האנושית. והדבר הזה מופיע בתורה בתור איזושהי ברכה, כדי שלא יבנו את מגדל בבל. כלומר, כביכול התורה דוחה את הרעיון של אנושות אחידה. זה לא טוב. זה מוחק את העושר של ריבוי הזהויות האנושיות. לכן צריך לשם כך שיהיו הרבה לשונות. והדבר הזה יוצר גם תפיסה חדשה של המהות של עם ישראל בין העמים. כי התיאור המקובל זה שהגויים יושבים במקומותיהם והיהודים גולים בין הגויים. כלומר, הם במקומם, אנחנו לא במקומנו, כשאנחנו אצלם. אבל לפי הסיפור של התורה, זה סיפור הפוך מזה. הגויים גלו מזהותם המקורית כבר במגדל בבל. הזהות האנושית המקורית הלכה לאיבוד, היא מנופצת לרסיסים. ועם ישראל יורד אל הגלות של הגויים כדי ללקט בחזרה את חלקי הזהות האנושית שנשברו, כדי לבנות מחדש את האדם המקורי. יש לנו עבודה של איחוד מחדש. זה מה שנאמר, אחות לנו קטנה, אומרים חז"ל, זה אברהם שאיחה את העולם כולו. עבודה מיוחדת של ליקוט הניצוצות. יוצא כשאנחנו רוצים לבונן באופיין של תרבויות, אפשר לראות בכל תרבות שיש שם איזושהי גלות של הלשון. כביכול העמים אינם יודעים לדבר בשפתם המקורית. יש איזה חיפוש, אפשר לראות את זה גם בפילוסופיה החדשה, יש איזה חיפוש אחרי השפה כפי שהיא צריכה להיות. שאומר, חלק גדול מעבודתם של הפילוסופים למשל, זה לתת מונח נכון בכל דבר. מה אתה רוצה?
כשאת היחוד הזה שהרב אומר שאנחנו נחזיר את הגלות האנושית, אז יש שפה אחת בכל העולם או שזה נהיה כמה שפות בכל העולם?
אני מבין את השאלה, זה בסוף השיעור נתייחס לזה, בסדר? אתה שואל מה יהיה בסוף, כן? היו כולנו לדבר שפה אחת. אומר לך משל את האמת, היו ניסיונות נאיבים כאלה. משל היה מישהו שהמציא את האספרנטו. אתה לעשות שפה אחידה לכל עמי אירופה. אגב, מאיזה עם היה הממציא? יהודי, כן, פשוט. יש איזה יהודי, החליט שאי אפשר שכולם ידברו כל כך הרבה שפות, אז המציא שפה, האספרנטו. כישלון טוטלי. יש קצת אנשים בעולם שעד היום הזה יודעים לדבר בשפה הזאת, וזה גם לא השפה הטבעית שלהם. אתה יודע אספרנטו? לא? אז, אבל יש איזה מין ניסיון באמת לתת שפה אחת לכל. אפשר לומר שהניסיון האימפריאליסטי ביותר שקיים היום זה הניסיון להפוך את כל כדור הארץ לדוברי אנגלית. וזה דבר מאוד לא פשוט. כשאנחנו מסתכלים על הגניוס המיוחד של כל שפה, אנחנו רואים שזה לא כל כך נכון לחשוב שכל השפות הן תרגום של האנגלית. אפשר לומר, הרבה פעמים זה מפתה לחשוב איך מעבירים תוכן משפה אחת לשפה השנייה. פשוט לוקחים מילון וקצת כללי דקדוק, ואז אפשר לתרגם באופן מדויק, מה שכתוב נגיד באיטלקית, לתרגם את זה לטורקית, ומטורקית אחר כך ליפנית, וזה יצא פחות או יותר אותו דבר. זה רק עניין של לקסיקון ושל כללי דקדוק קצת שונים, וזהו. אבל כשאנחנו מסתכלים בעומקן של שפות, ואנשים שלומדים שפות יודעים את זה, רואים שזה בכלל לא כך. יש עמים שאצלם אין עבר ועתיד בשפה. זה עמים פרימיטיביים, אבל יש דבר כזה. יש עמים שאצלם כל מיני כללי דקדוק או קטגוריות חשיבה שמקובלות במערב אינם קיימות אצלם. אפילו שפה מפותחת כמו הסינית אין לה אותה סטרוקטורת יסוד כמו השפות האירופאיות. ולכן זהו שקר לחשוב שיכולה להיות שפה עולמית, אלא אם כן אנחנו נרצה למחוק את הייחוד של כל אומה. וזה בעצם מה שהשפה האנגלית מנסה היום לעשות. בעצם היא משפיעה באופן סמוי או גלוי על כל השפות להתאנגליז, אני יודע איך אומרים זה, להפוך לקצת אנגלי. אפילו השפה העברית מושפעת מכך. למשל, אנחנו היום משתמשים הרבה יותר בצורות סבילות של משפטים מאשר פעם. למשל, כשאני אומר אני אמור להגיע לשם בשעה 4, הביטוי אמור להגיע הוא תרגום מדויק של האנגלית. ובכלל ההחלטה להשתמש בבניין סביל לצורך זה, זה גם כן השפעה של האנגלית, כי היא שפה קצת משקרת. כשאני כל הזמן מדבר בסביל, אני מעלים את הנושא מן השיחה. אם אני מדבר בסגנון פעיל, אני מוכרח להביא את הנושא לתוך השיחה. אז אני מוכרח להגיד את האמת. זה קצת דומה למה שהארמית הייתה פעם. הגמרא אומרת שארמית, חזל אומרים שהארמי זה לשון רמאי. זאת אומרת, זה שפה שמרמה. לכן המלאכים, אומרת הגמרא, אינם מבינים ארמית. כי המלאכים אומרים את האמת, לא יכולים להשתמש בשפה שמשקרת.
אמור על מכל אסור?
עשוי, כן. כן, כן, עשוי זה בוודאי זה אנגלית. כן, ודאי, אתה משתמש במילים עבריות. השאלה היא, מה המבנה החשיבה הדומיננטי? כן, אז לפעמים, למשל, אז תחפש לי פסוק אחד בתנ"ך שבו כתוב עשוי. העברית מודרנית. השאלה היא, מה זה השפה הזאת? כן, זה כמו שלמשל יש כמה שירים של משוררים לאומיים בעברית, שאני לא אזכיר את שמותיהם, שהם בעצם שירה אודסאית מתורגמת לעברית. זה לאו דווקא שירה עברית. אגב, גם רבי יהודה הלוי התלונן על זה. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר, הוא מדבר על עצמו גם, הוא אומר, אנחנו מדברים ערבית במילים עבריות. זה השירה העברית של ימי הביניים, שכולם מתפעלים ממנה, היא באמת שירה נפלאה, אבל צריך לדעת שהיא בנויה לפי משקל וצורת שירה שלקוחה מן הערבים, וזה מתורגם פשוט לעברית. למרות כל הפיוטים הנפלאים של רבי יהודה הלוי, כן.
אפשר להגיד שיש קצת של מחלוקת בין השפות לגבי מהות של דבר? אפשר שאנחנו נגיד שולחן, אנחנו רואים מהות מסוימת, ואנגלית רואים טבל, אז
כן, בוודאי. אתה אומר ככה, שכל שפה היא חלוקה על חברתה לגבי מהות הדברים. אז אם הבאתי דוגמה, למשל של איש ואישה, לעומת שאר השפות, זה דוגמה. אפשר להגיד גם דברים אחרים. למשל, כשאני אומר את המילה אחריות, מה פירוש המילה אחראי בעברית? זה האחריות שלי לאחר. אחריות משון אחר. איך אתה אומר אחריות באנגלית? Responsibility, זאת אומרת, מה אני אענה לשאלה שישאלו אותי? רספונסה בלטינית זה תשובה, כן? אז רספונסביליטי זה כבר האפשרות לענות על שאלה, כן? אביליטי זה יכולת, זאת אומרת, רספונסביליטי זה היכולת שלי לענות לשאלה שישאל. זאת אומרת, איך לצאת מזה, כן? זה בדיוק הפוך, כן? או, יש כמובן הרבה מה להתבונן בזה.
קשור לעצות, כן? גם איזשהו
אחוז מן הסתם, כן. זה אפילו דמה באותו אותה שפה, כן? יש ביטוי דתי ברוך השם ויש ביטוי חילוני תודה לאל, כן? כידוע. מה אתה אומר? המילים
האלה עשוי ועבוד, אין בזה התפתחות מבורכת?
זאת שאלה, האם ההתפתחות הזאת של השפעת האנגלית היא השפעה מבורכת או לא? ייתכן שכן, במידה מסוימת יש איזה מין ניסיון לאחד היום את כל הרכוש התרבותי, אבל יש גם דלדול על ידי כך. יש כבר בחז"ל איזו תלונה נגד התרגום האוטומטי. יש במגילת תענית וגם בתוספתא הסיפור כיצד תורגמה התורה ליוונית. עכשיו מסופר שתלמי המלך, הוא פטולמאוס השני פילדלפוס, החליט יום אחד להוסיף לספרייה שלו, שהייתה ספרייה ענקית, תרגום ליוונית של תורת היהודים. וזה לא היה סתם, זה מתוך ההרצה. מתוך ההרצה ליהדות, הוא רצה שהספר הזה יהיה גם בספרייה. מה פירוש אגב הדבר הזה? אם אני רוצה כל כך לתרגם את הספר הזה ביוונית, הנחת היסוד היא כזאת, זה ספר חשוב, להוותו של הספר היקר הזה הוא נמצא רק אצל היהודים ובשפה שלהם, וצריך לגאול את הספר הזה מן הצמצום שלו ולמסור אותו אל התרבות הכללית. יחד עם זה אנחנו נגיד בצורה מאוד מנומסת ליהודים, תודה רבה ששמרתם על הספר הזה עד עתה, ועכשיו סוף סוף עשינו לכם טובה וצירפנו אותו אל התרבות הכלל עולמית, מכאן ואילך אתם יכולים להיעלם מן ההיסטוריה. כי הספר, מה שאתם קיימים בשביל להביא את הספר, מכיוון שהספר תורגם, אז אפשר עכשיו כבר שתיעלמו מכאן. אפשר לראות גם תיאוריות כאלה גם בימינו, אנשים שחושבים שהיהדות גמרה את תפקידה ההיסטורי, שהרי היא חינכה את העולם למספר ערכים מאוד חשובים, מכאן ואילך כבר לא צריכים לא את היהדות ולא את היהודים. זה בעצם איזה מין תפיסה שאומרת שכל תוכן ניתן להעברה בכל שפה שהיא, בכל תרבות שהיא, כי יכול יש רק תרבות אחידה. בעוד שמצד האמת העברית שונה במהותה מן היוונית. אומרת הגמרא שביום שבו תורגמה התורה ליוונית היה חושך בעולם שלושה ימים, ואותו יום היה קשה כיום שנעשה בו העגל, מפני שאין התורה יכולה להתרגם כל צורתה. עכשיו פה קושיה יש על דברי הגמרא. נאמר בספר דברים, בפרשת כי תבוא, קראנו את זה השבת, וכתבת על האבנים את דברי התורה הזאת באר היטב. אומרים חז"ל, מה זה לכתוב את התורה באר היטב? ב-70 לשון. אם כן, כבר תורגמה התורה ביוונית, אתם יודעים על ידי מי? על ידי יהושע בן נון. יהושע בן נון כבר עשה את התרגום הראשון ליוונית, לא רק ליוונית, עשה ב-70 לשון את תרגום התורה. אז מה לנו להתלונן על תלמי פילדלפוס שתרגם את התורה ליוונית? פשוט מאוד, הוא תרגם אותה רק ליוונית. אם הוא היה מתרגם את התורה ל-70 לשון, העובדה שהתורה מתרגמת ל-70 לשון זה בא לומר שאי אפשר לבאר את התורה היטב בלשון אחת. צריך את כל ה-70 לשונות כדי להבין מילה אחת בעברית. אז זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, השפה העברית מופיעה בתור השפה הכוללת שמבטאת ב-70, את כל 70 הזוויות של ההסתכלות האנושית. אז שפה, תרגום כזה הוא קשר. אבל תרגום שבא לומר הכל אנגלית, בעצם זה הופך את כל, זה משעבד, זה תרומה לשיעבוד של התרבות האנושית לשפה האנגלית. יש דבר דומה לזה לתרגום של השיעים לשון, יש בספרי על פרשת זאת הברכה משפט מיוחד מאוד. אומר, קודם כל נביא את הפסוקים, וזאת הברכה אשר בירך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו, ויאמר השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מריבבות קודש, מימינו אשדד למו, אף חובב עמים, כל קדושיו בידיך, והם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. זה, אני לא אמשיך את כל הפרשה, למרות שבאתי. אבל מה זה השם מסיני בא? אז חז"ל אומרים זהו תיאור של מעמד הר סיני. ואז התיאור הזה בא להסביר באיזה שפה דיבר הקדוש ברוך הוא בהר סיני. השם מסיני בא זה לשון הקודש, מה הוא דיבר בעברית? וזרח מסעיר למו זה לשון רומי, כלומר הקדוש ברוך הוא בהר סיני דיבר בלטינית. הופיע מהר פרן זה לשון ערבי, ואתה מרבבות קודש זה לשון ארמי. מה רוצים להגיד לנו? רוצים להגיד לנו שבתחילה התורה הוצעה למשפחות הקרובות לעם ישראל, בני ישמעאל, בני עשיו, בני ארם. אז התורה צריכה לתת בשפה שלהם. זאת אומרת, ואחר כך גם הוצאה בתחילה לשבעים לשון, אחר כך לקרובים, ואחר בסופו של דבר רק לעם ישראל. תורה ציווה לנו משה. אבל זה אומר שיש כל מיני אפשרויות של הבנת התורה שאינן ההבנה של עם ישראל. זאת אומרת, למשל, אם רומאי לומד את תורת משה, אז הוא לא יקרא את זה כמו שאנחנו קוראים את זה בבית המדרש. זה יהפוך במוקדם ובמאוחר לנצרות קתולית. אם ערבי קורא בתורת משה, זה יהפוך במוקדם ובמאוחר לקוראן. בגלל ש... כן, בגלל שהוא ערבי. זאת אומרת, בגלל שיש איזו תפיסה מנטלית שהיא שונה מהתפיסה שלנו, והיא נשואה בשפה הערבית. כשארמי קורא בתורה, זה הופך להיות התוכן האומניסטי הכללי של התורה. אתם יודעים, בהרבה ספריות בעולם נמצא תנ"ך. מה זה אומר התנ"ך הזה? התנ"ך זה תודה. התנ"ך זה הקודקס, זה הקובץ של כל הערכים הטובים של התרבות ההומניסטית. אפשר ככה לקרוא את התורה, זה ארמית. ארמית זה שפה של כולם. וכן הלאה. זאת אומרת, גם כשגרמני יקרא בתורה, אז זה יצא בסופו של דבר נצרות פרוטסטנטית. כל אחד רואה בתורה מה שהוא רוצה. מה קורה כשיהודי קורא בתורה? יש סיכוי שזאת תהיה גם כוונת התורה. כן, מתי? אם יהודי קורא את התורה בגרסה האנגלית, אז סימן שהיהודי הזה הוא ארמי. אני אסביר למה הכוונה. במשפחתו של אברהם, במשפחה של תרח, אם נדייק, הייתה שאלה מהו המקום שבו העברים צריכים לחיות. כלומר, מהי האסטרטגיה הנכונה של הופעת דבר השם. והיו בזה שתי שיטות. השיטה של נחור הייתה שצריך לחיות בארם. זאת אומרת שהעברים יקימו קהילות שישתלו על גבי התרבות הארמית. ומתוך כך ישפיעו את המסר המיוחד של העם העברי. ואברהם סבר שצריך לצאת מן הארמיות ולחזור לארץ ישראל ולהקים אומה עברית שתשפיע השפעה אוניברסלית. זאת אומרת, היהודי המתבולל, כלומר היהודי הקוסמופוליטי יותר נכון, הוא תמיד רוצה לגאול את כל האנושות, ובסופו של דבר הוא נבלע בקליפה התרבותית שאליה הוא משתייך. כלומר, יהודי קוסמופוליטי באנגליה הוא יותר אנגלי מכולם. אז הוא מתנהג כמו אברהם בארם, כשאברהם עדיין היה ארמי. הייתי? כלומר, היהודי שלומד את התורה באנגלית לומד 1 חלקי 70 מהתורה. כלומר, האנגלית מבטאת מידה מסוימת של יחס אל דבר השם. 1 מ-70 האופנים להבין את זה.
כמה פירושים באנגלית יש לתורה
אז יודע כמה פירושים נוצריים יש באנגלית? ואתה יכול ללמוד את כולם? העברה 30 פירושים באנגלית לבייבל נוצריים, ואתה לא תגיע לכוונה אחת של דברי חז"ל. אם אתה מתרגם את רש"י לאנגלית, אינך מבין את רש"י. בגלל ש... אני אתן לך דוגמה פשוטה ברש"י. אתה רוצה דוגמה? רש"י אומר על הפסוק ויקרא לבנו ליוסף, רש"י אומר, למי שהיה היכולת בידו לעשות. אז זה ברור שדברי רש"י הם טריוויאליים ביותר, ואי אפשר להבין שזה לזה התכוון רש"י. לכן רש"י אומר, למי הוא קרא, ויקרא לבנו למי שהיכולת בידו לעשות, כלומר לריבונו של עולם, והדבר הזה בא לידי ביטוי דרך יוסף. זה אי אפשר לתרגם לאנגלית. אבל זה צריך פשוט להבין מהו הגניוס של השפה. יש גניוס מיוחד לכל שפה. זה ברור שהאנגלית נושאת בקרבה תפיסת עולם בלתי כתובה, אבל המובנת מאחורי המילים שלה. אפילו למשל איך שאתה אומר אלוהים באנגלית, איך אומרים? God, נכון? קרוב מבחינה אסוציאטיבית למילה good, טוב. כן? אז זה בא לומר איזשהו, גם מהגרמנית, גוט וגוט. כן? יש איזשהו קשר בין הדברים. אז אי אפשר לנתק את העובדה שדברים, דברי תורה נאמרו באנגלית, מן ההקשר התרבותי של האנגלית. לכן חז"ל אמרו, ישראל שבחוץ לארץ, עובדי עבודה זרה בתערה הם. כי הם עובדים את הקדוש ברוך הוא דרך השר של האומה, תשאר. כן.
מי?
לא, הוא לא יכול להבין את העברית. נראה דוגמה, הגמרא אומרת שחכמי בבל, מדובר על האמוראים של בבל, כן? מתוך שהם יושבים בארץ של חושך, אומרים דברי חושך. מיגוד יתוויתו וערד החשוכה, מריתו מיד החשוכה. זה פועל, זה נמצא שם. אנחנו לומדים דבריהם, כן, לנו ברירה. במחשקים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. זה דבר מפורשת. אז אם כן, ודאי שהלימוד בשפה אחרת מגלה משהו אחר. וזה דוגמה, כשאומרים בראשית ברא אלוהים, תארו לעצמכם ארמי שלומד את הפסוק הזה, בשבילו המילה ברא זה מיד מתחבר לבחוץ. ברא בארמית זה בחוץ. בעוד שעבור עברי שקורא את התורה, כשהוא קורא בראשית ברא, למה מתחבר אצלו המילה ברא? בריאות. אז כבר מבחינה אסוציאטיבית, מה שמתעורר אצלו בנפש הוא קורא את הפסוק, זה משהו אחר. למרות שמדובר על שתי שפות שמיות קרובות זו לזאת. בכלל צריך להבין, ופה זו נקודה שהייתי מאוד רוצה להדגיש, הערך של האסוציאטיביות בהבנת השפה. למשל, יש מחלוקת מפורסמת בין שני גדולי ישראל על מהות הדקדוק. בין רבי מנחם אבן סרוק לבין רבנו דוד קמחי. מה? רבי מנחם אבן סרוק ורבי דוד קמחי, רד"ק. רד"ק חידש את הדקדוק הנלמד לבגרות במדינת ישראל. מה הנחת היסוד של הרד"ק? כל מי שלמד באולפן או שלמד דקדוק לבגרות יודע שלכל פועל בעברית יש שורש של שלוש אותיות. מניין לנו? רד"ק אמר את זה. לכן, אם אני אגיד למישהו שב, לכמה אותיות השתמשתי? שתיים. יאמר הבוחן של המבחן שלי לבגרות שאני חייב לומר שהשורש הוא י' שין ב'. ואם אני אגיד אבל לא כתוב שם י', ויגיד אבל אז אתה לא תקבל ציון טוב. או למשל, אם אני אגיד אני יודע בטט לחם לחם לסבוע, אז בטט שורש נון תו נון נתן. איפה שני הנונים? לא מצאתי אותם, אני ראיתי רק תו. אבל הבוחן הוא נאמן לרבנו דוד קמחי, אומר זה נון תו נון. וקצת שוכחים שלפני רד"ק היה דקדוק מסוג אחר, היה דקדוק של רבי מנחם אבן סרוק, שרש"י מביא אותו הרבה פעמים. רש"י אומר מנחם פתר כך וכך, נכון? בספרו מחברת מנחם, זה רבי מנחם אבן סרוק. ורבי דונה שבן לברת, כל החכמים שהיו לפני רד"ק, היו מסבירים שיש בעברית ארבעה סוגי שורשים. יש שורשים של ארבע אותיות, יש שורשים של שלוש, יש שורשים של שתי אותיות, ויש שורשים של אות אחת. למשל, לפי מנחם אבן סרוק, תת, השורש יהיה אות אחת, תו. או למשל, רש"י במגילת איכה אומר על הפסוק, בתולותיה נוגות והיא מר לה, אומר רש"י, נוגות לשון יגון, והגימל היא השורש. מה? כן, רבי שמשון רפאל הירש, שבאמת מסתמך הרבה על האינטואיציה הזאת של רבי מנחם בן צרוק. ואז משל לפי רש"י בפרשת ויקרא, המילה מצץ, המילה מוץ והמילה מצה זה אותו שורש. שהשאלה היא מי צודק, האם רד"ק צודק או רבי מנחם מבן סרוק צודק? מה אתם אומרים? ודאי ששניהם, אם לא אנחנו נסתבך עם השני. כן, רד"ק צודק מבחינת הסטרוקטורה הפורמלית, כלומר המבנה הצורני של השפה, אז אנחנו צריכים באמת לפסוק כרד"ק, וזה באמת מקל על הבגרות. אבל מבחינת המהות של השפה, ברור שרבי מנחם בן סרוק צודק, כי באמת כשאדם מדבר הוא לא שם לב שהוא מדבר על פי הדקדוק, הוא מדבר כפי שהוא מדבר, אחר כך יסבירו לו על פי איזה כללים הוא דיבר, והוא לא קרא בכללים קודם. באמת השפה קושרת בין שורשים שמבחינה צורנית הם שונים זה מזה, אבל מבחינה אסוציאטיבית הם קרובים זה לזה. זה מסביר גם הרבה פעמים את הדקדוק של חז"ל, כן? חז"ל רואים הרבה פעמים שמשתמשים באינטואיציות מהסוג הזה. למשל כתוב מעין יווני, אז אומרים חז"ל, לא סליחה, כתוב ככה, איש כי ימות ובן אין לו, אז אומרים חז"ל, אין לו עיין עליו, וכאילו כתוב עיין לו, תבדוק אם באמת אין לו איזשהו נכד או איזה נין. מאיפה הם לקחו את זה? מתוך הבנה שבין המילה אין למילה עין יש איזשהו דמיון מבחינה אסוציאטיבית, אף על פי שזה באלף וזה בעין. יש עוד כמה דוגמאות. אגב, השפה העברית בתור שפה אוניברסלית גם יכולה לקבל משפות אחרות. יש לנו הרבה דוגמאות, למשל בגמרא, על הבנת שורשים משותפים לעברית ולשפות אחרות. למשל המילה הן, נאמר בספר יוב, הן יראת השם מחוכמה. אז זה הן, אומרים חז"ל, רק יראת השם מחוכמה. למה? כי הן בלשון יווני אחד. אבל יוב לא דיבר יוונית. כן, אבל כשאתה אומר הן, אתה גם בעברית מתכוון לאחד. כי אתה אומר הן, זה קיצור של המילה הנה. כלומר, אתה אומר הנה זה זה. אז זה רק דבר אחד. רק שהיוונית מבררת יותר את מה שהעברית גנזה. כי השפה היוונית התייחדה יותר, היא הפכה את ההן לאחד, one. או למשל המילה תותפות, תותפות זו מילה מצרית, זה ברור, כן? המילה שבה משתמשת התורה כדי לציין את התפילין היא מילה מצרית. אומרת הגמרא, פשוט תות באפריקי 2, פות בקטפי 2, לא עושה תות בקטפי ופות באפריקי זה 2, 2 ועוד 2 זה שווה 4, לכן יש 4 בתים בתפילין. אין משכנע, נכון? פשוט מאוד. התכשיט המצרי שהתורה משתמשת בו כדי לתבר על התפילין הוא תכשיט שהיה עשוי כנראה מארבעה בתים, והוא נקרא תותפות בשפה המצרית על שם שתיים ושתיים בשפות ההן. זה הכוונה. מצאנו עוד כמה דברים, למשל אפילו יש השפעה גרמנית בתוך התורה, כך אומר רש"י לגבי המילה סניר, שהחרמון נקרא סניר. אומר רש"י, כי בלשון אשכנז קוראים לשלג סנו סניר. כך אומר רש"י, מה אני אעשה? בפרשת דברים כשמדבר שם על הר חרמון. אז יש דברים כאלה. כן, בבקשה. אפשר, אבל זה לא הכרחי. אפשר להגיד שהתורה השפיעה, יכול להיות שהתורה משתמשת גם בשפות אחרות. למשל, אני יודע, כתוב והיה שמך אברהם כי אב המון גויים נתתיך. מה הקשר בין אברהם לאב המון? אם כבר תגיד לו, תקרא לו אבהם. מה זה הרש הזאת? אבהם, זה יותר נראה. רק שבערבית עתיקה רהם זה המון. כן? אז רואים אפילו השפעות של הערבית העתיקה בתוך התורה. כן.
למה ברש"י לפעמים הוא כותב את הפירוש וכתוב בלעז מילה בשפה שאתה לא מבין?
למה אתה לא מבין?
למה הוא כותב את המילה התוכפתית?
כדי להסביר. הנה, למשל רש"י אומר, כל לשון רצון שבמקרא הפישמינט בלעז. מובן עכשיו? כדי שתבין, אתה יודע מה זה הפישמינט? זה ריצוי, פיוס. באנגלית appeasement, כן, בצרפתית appeasement. אז רשי השתמש, מה יש? למשל, תסתכל רשי בפסוק המבלי אין כברים במצרים. אז רשי שמה אומר במשפט שלם בצרפתית. כן? אני רוצה
להסביר
זה קשה לומר שהשפות התפתחו מן העברית. זה קשה לומר שהשפות התפתחו מן העברית. זה דבר קשה מאוד. אני אגיד יותר מזה. העברית עצמה היא פרי של התפתחות. מה זאת אומרת? העברית ההיסטורית היא התפתחות של הענף המערבי של השפה הפרוטושמית, וזה נהיה בסוף עברית. אז מה זאת אומרת שבעברית נברא העולם? הכוונה שיש איזו דיאלקטיקה היסטורית שגורמת שהשפה שבה הקדוש ברוך הוא משתמש במהלך הדורות תופיע. בדיוק כמו שאתה אומר, ישראל קדמו לעולם, אבל ישראל ההיסטורי הופיע מתי? מאוחר מאוד, כן, מבני יעקב. אבל זה יוצא ש-2500 שנה שישראל קדמו לעולם, לא היה לך ישראל בעולם. אותו דבר, אותה שפה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מופיע בתהליך דיאלקטי מסובך דרך ההיסטוריה, עד שזה דרך המשפחה של אברהם יצחק ויעקב. כן, האם אדם יכול להתפלל בשפה אחרת? זאת סוגיה במסכת ברכות, לגבי קריאת שמע, לגבי גם במסכת סוטה, לגבי אילו נאמרים בכל לשון וכו'. יש שם דיון שלם בדבר הזה. כן, להלכה, כן, להלכה אפשר להתפלל בכל שפה, אבל זה רק להלכה, אבל זה רק הלכה למעשה, אבל זה לא בתיאוריה הבסיסית, בגלל שגם בעברית היום אנחנו לא יודעים להתפלל, כי העברית האמיתית היא לשון הקודש. זאת אומרת, העברית עם הכוונות שלה בשפה שבה דיברו הנביאים. מכיוון שאנחנו כבר לא מדברים מהשפה הזאת, אז כבר לא משנה באיזה שפה אתה מתפלל. אבל זו מחלוקת רבי וחכמים במסכת ברכות פרק ב' שם, כן, על הפסוק והיו הדברים האלה. כן, מה אתה אומר?
השפה היא הסכמית
או לא?
השפה
היא?
הסכמית.
האם השפה היא הסכמית? ברור שהיא לא הסכמית. היא ביטוי לתנועות נפשיות מאוד פנימיות. הרי כמו שאומר רבי יהודה הלוי, וכי ראית אדם בודה לשון מליבו? לא ראית, חוץ מהאספרנטו, וזה לא הולך. זה בדיוק העניין. עכשיו, יש, ואני רוצה פה להתייחס לשאלה שאתה שאלת בתחילת השיעור, מה יהיה בסוף? מה יהיה בסוף? זאת שאלה שענה עליה הנביא צפניה. הנביא צפניה בפרק ג' נדמה לי אומר, אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זאת אומרת, יש איזשהו חיפוש אחרי שפה ברורה. השפה היא פשוט צריך, יש הרבה מחסומים בשפה, בלשונות, בין הכוונה האמיתית של הדברים לבין הדברים. כלומר, אני, כשאני משתמש באיזושהי שפה, דווקא השימוש במינוח חוסם אותי מלחדור אל מהות הדברים שאני רוצה לומר. ולכן יש איזשהו חיפוש במהלך ההיסטוריה, במהלך המחשבה האנושית, כיצד לשחרר את השפה מן הכבלים שלה. כשהשפה תהיה משוחררת מכבליה, מקטגוריות החשיבה, הפילוסופיות או המינוחים הכבדים, ייתכן שאז אנחנו נחזור אל השפה המקורית ונוכל לבטא את הדברים כמות שהם. אבל אז יהיה הבדל. זה לא יהיה שכולם ידברו באותו לשון, אלא כולם ידברו באותה שפה. זה לא אותו דבר. אם תשימו לב בבחינת המשמעות של המילים, לשון זה איבר פנימי, שפה זה איבר חיצוני. כלומר, צריכה להימצא איזושהי סטרוקטורה מאחדת שפה חיצונית כדי שכולם יוכלו לדעת את השם, אבל הלשון הפנימית תישאר שונה מאומה לאומה. זה נושא רחב מן ים, אי אפשר לדבר עליו עוד כמה שעות, אבל אנחנו נסתפק בזה.